הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים במוצאי ראש חודש אב. זהו, עכשיו כבר לכל הדעות, אנחנו כבר במי שנכנס אב. ומה שאנחנו צריכים בימים הללו, זה לדעת, אומנם יש כאלו שדרשו מי שנכנס אב ומעטין בשמחה, על עניין חינוכי במרכאות, שבו ברגע שאבא נכנס הביתה, אז הילדים שעד עכשיו השתוללו וקפצו, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, נרגעים. ואומנם יש הרבה מה לדבר בחינוך בכל מה שקשור לענייני הימים הללו. יכולנו לדבר למשל על חינוך לאהבת חינם תחת שנאת חינם שבעבורה חרב ביתנו. יכולנו לדבר על שמחה בלימוד תורה שלא ברחו בתורה תחילה, יכולנו לדבר על הרבה דברים שבגללם באבדון לעולם. אבל להיות, ומצד שני, זו יוצאת גם התוכנית הסמוכה ביותר לבין הזמנים. ובין הזמנים, כמו בין הזמנים, מושך אחריו הרבה סוגיות חינוכיות. החל מסדר יום נורמלי, שינה בשתיים, שלוש, ארבע לפנות בוקר, כמעט אולי בשלוש בצהריים, ועד למריבות בלתי פוסקות בין הילדים בבית הקטן והצפוף שלנו, ואלו שכל בוקר הם מתעוררים ואומרים, אמא, לאן הולכים? אבא, מה עושים היום? אז בהחלט בין הזמן היא מושך אחריו הרבה סוגיות חינוכיות, אבל יש נושא אחד שהוא בהחלט מהבוערים ביותר, וזה אפשר לומר הנופש, הצפוי לכולנו בשלושת השבועות הדחוסים והעמוסים לעייפה, הנקראים בין הזמנים. ובכן, אם בראשון לשביעי מתמלאים בתי המלון לציבור הכללי, הרי שמעשרה באב מתמלאים כל אתרי הנופש בארץ בציבור החרדי. כל הגליל והגולן הולכים להישתף ב... המון 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 שחור לבן. שלא לדבר על אלו שהולכים להציף את נדבג במוצאי השבת שאחרי תשעה באב. אני מקווה שאני לא עוזר למפגיני המחאה להתארגן בהתאם. אני גם מניח שהם לא עסוקים בלהאזין לנו. אבל הציבור החרדי לא מסתפק רק בנופש בארץ, אנחנו גם רוצים כבר גם לצאת החוצה, כבר צפוף כאן. ובסוגיה הזו של בחירת מקום הנופש, צריך בהחלט שיקול דעת נכון, וגם אם לא נשנה את ההחלטה בשנה הזו, מה שנשמע הערב יכול מאוד מאוד להועיל גם לנופש של שנה הבאה. אז הערב אנחנו ביחד נאזין לתסקית האהוב צמרמורת בצימר של צימרמן, אבל לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה. הטכנאי הוא פנחס בינדר היקר, ששולט פה על המלאכה בעשרות כפתורים שלפניו. שלמה פולק הוא זה שיקבל את שיחות הטלפון שלכם ב-03-500-9393, בכל השאלות הנוגעות לבין הזמנים, 03-500-9393. וגם לא לפני שנספר לכם שההרשמה לקורס היוקרתי, הכשרת יועצות חינוכיות תורניות. ההרשמה הזו בעיצומה. אני רוצה לומר על זה כמה מילים. זו הזדמנות נדירה של פעם בכמה שנים, שבה אני באופן אישי ממש מניח הרבה עיסוקים בצד, ומתפנה עם כל הכוח וכל הרצון להעניק הכשרה ליועצות באופן פרונטלי, אישי. זה לא קורס דיגיטלי, זה לא הרישיון לחנך, זה לא יסודות החינוך שכבודם במקומה מונח, והם קורסים יקרים וחשובים, אבל זה לא למידה מרחוק, זה ממש למישהי שרוצה לעשות למידה פרונטלית, זה יום למידה בשבוע, מתשע בבוקר עד אחת בצהריים, זה ממש ממש קורס מסיבי מאוד, וזה קורה פעם בכמה שנים, זאת אומרת, הפעם הקודמת שזה קרה, זה היה לפני בערך 7 שנים. וגם אנחנו בעזרת השם נלווה את הבוגרות גם אחרי מתן התעודה. והקורס הזה, הרבה שאלו אותי, מיועד גם לאלו שלומדות אצלנו את יסודות החינוך, מפני שהוא מוסיף המון על הדברים שכבר נלמדו, וגם הוא מתמקד בשליש שלם מהקורס הזה, זה סודות הייעוץ, זה איך מנהלים פגישת ייעוץ, יהיו סימולציות בתוך הקורס עצמו, שבהם אני עוקב ממש באופן אישי, איך המייעצת מייעצת, איך היא מייתרת את הבעיה, איך היא נותנת את הטיפול המתאים, נקרא לזה ככה, את הייעוץ הנכון. זה קורס באמת באמת ייחודי, וההרשמה היא בעיצומה, ובעזרת השם אני מניח שכבר עוד מעט תיסגר. אז אלו שעדיין רוצות להירשם, הקורס הזה מתקיים בירושלים, אנחנו נפתח אותו בעזרת השם באלול, זה בימי חמישי, מתשע בבוקר עד אחת בצהריים. כל מי שרוצה סרטוני הסברה ופרטים וכל מה שאתם רוצים, פשוט תתחברו לקבוצה של אתגרים בחינוך, תשלחו את המילה צרף או את המילה אני מעוניין או מעוניינת בפרטים על הקורס. אני נותן מספר טלפון 058-60-888-76. אני חוזר, יש קבוצה של אתגרים בחינוך, שם מקבלים את כל העדכונים, 058-60-888-76. ומי שזכה, ואשרה ואשר חלקו, ואני מקווה שזה רוב רובם של מאזיננו שלא משתמשים באפליקציה הירוקה, יש גם טלפון 077-405-2003, זה הטלפון של אתגרים בחינוך, אם לא עונים תשאירו הודעה, יחזרו אליכם, 077-405-2003. ובכלל, אם אתם מעוניינים לצפות בתכנים או בכל מיני דברים מעניינים, עדכונים, אתגרים בחינוך, להיות חלק מהמשפחה הזו, שלחו את המילה צרף, שלחו את המילה צרף ל-058-60-888-76. טוב, אז אחרי ההקדמה לא קצרה הזו, בואו נצא ביחד להאזנה, לתסקית, בבקשה.
מרמורת בצימר של צימרמן. זהו סיפורו של רב צימרמן, אברך מן השורה שחסך כל השנה כדי להוציא את משפחתו לנופש בין הזמנים באחד הצימרים המיוחדים שבגליל העליון. לאחר הכנות רבות והתרגשויות אינסוף, נכנסו הזוג צימרמן וארבעת ילדיהם לרכב הסחור, והנסיעה למרומי הגליל החלה.
יום, מתי מגיעים? אבא, נו, הגענו?
ההתרגשות בתוך האוטו שברה שיאים. בכל זאת, לא כל יום יוצאת משפחה בני ברקית שורשית לצימר במרומי הגליל. בכניסה לצימר העץ המעודר קיבל את פניהם ירון. איש תמיר ששערותיו קבוצות לו טלטלים, לבוש בגופייה ומכנסי דגמח, ואצבעותיו המגוידות מבצבצות בעוז מתוך סנדליו הארץ ישראלים.
היי משפחת צימרמן,
אמר במבטא השמור רק לאחינו מצפון תל אביב.
אני כאילו מה זה מבין שרק הרגע הגעתם מבני ברק, אבל אין לי ספק שנהניתם מהדרך ומהנופים השלבים שלנו פה בגליל המדהים הזה, הערים, הגבעות, זה מה זה מדהים, אה?
רב צימרמן ומשפחתו לא ממש הרגישו בנוח ליד הטיפוס המטולטל שנראה שאינו נמנה על אנש. אבל לא נורא, עוד מעט הוא יסיים ונוכל סוף סוף להתחיל בחופשה של וקויי השם יחליפו כוח. ירון פתח את דלת הצימר והחל מוסר הנחיות.
אז הנה המטבחון שלנו, כאן הקירה החשמלית למקרה שבא לכם איזה חביתה חבלזית כזו, ופה יש אחלה ספות אם בא לכם איזה זולה בקטנה כזה. עכשיו תראו, על הקיר יש לכם מסך ענק, הנה השלט, לוחצים פה.
אמר, תוך שהוא לוחץ על כפתור ההדלקה, הוא מסביר איך מעבירים ערוצים.
הנה פה, יופי.
רב צימרמן השפיל את עיניו במבוכה, תוך שילדיו דווקא מביעים עניין בנעשה סביבם. ירון פנה לדלת ואמר,
אז שיהיה לכם כאילו אחלה נופש, ואם אתם צריכים משהו, אז די, אל תהיו ביישנים. ביי יוש.
הדלת נסגרה. רב צימרמן ורעייתו עמדו נבוכים זה מול זה. ובכן, זה לא בדיוק מה שחשבו בהתחלה. האווירה הייתה זרה להם לחלוטין.
איזה ירון מוזר זה.
כן, ירון הצפונבון.
אחר שהתאוששו מקבלת הפנים הלבבית, לפתע הרגישו שכבר כמה דקות טובות שהם אינם שומעים ציוט מילדיהם התוססים. זה היה מוזר. ואז הבחינו כי כולם יושבים מול המסך הענק וצופים בסרטי טבע נפלאים, ופילים המצננים את עצמם תוך שאיפת מים בחדק. רב צימרמן עמד לחבוט את העמוק צמחמת מיעוס הזה. אך אשתו אמרה,
מה יש לך? תראה איזה נפלאות הבריאה יש כאן. מה הבעיה בזה? נו, אל תגזים.
בעלה הביט בה והמשיכה.
אנחנו בנופש. מתי לדעתך תהיה לנו הזדמנות שנייה לשקט מהילדים? בוא נברח לחצר. נשב על הארסל עם כוס משקה ונהנה מהשקט, השקט הזה.
ניצוץ של הבנה ניצת בעיניו, והוא הנהן בהסכמה תוך שהוא ממלמל.
אכן, פילאי הבריאה אלו. מה רע בזה? זה גם חוסך לנו כניסה לספארי ברמת גן.
אין מה לומר. המסך פעל קסמים על הילדים, וההורים המותשים מחיי היומיום הלכו והתמכרו לשקט הנפלא. חוץ מהספקת מזון כל שעתיים, לא היו צריכים להידרש לילדיהם כלל. גם פלאי הבריאה וגם חיזוק הזוגיות.
אין ספק שזהו רצון השם.
אמר רב צימרמן לאשתו, תוך שהוא מנסה להדליק כמה גחנים במנגל של ירון, שכמובן יעבור ליבון לחומרה. בהמשך, ראתה אמא שהילדים כבר לא על ערוץ נפלאות הבריאה. הם עברו לערוץ נפלאות הגרפיקה הממוחשבת.
מה זה ילדים? איך התחלף הערוץ?
הכפתור השלט נלחץ למשהו בטעות. אבל אמא, זה רק דברים מצוירים, זה לא באמת.
אמא שתקה וחשבה לעצמה.
לא נורא, העיקר שזה מותאם לילדים.
וברכה שוב אל השקט הנפלא שבחצר הצימר, סמוך לבריכה שהייתה שקטה מתמיד בשעת לילה שכזו.
אך, אין כמו נופש בגליל העליון.
אך, תענוג של ממש.
נו, אז אין כמו נופש בגליל העליון. אבל מה הילדים שלנו לוקחים מהנופש הזה, זה לא תמיד פשוט. אנחנו די עוברים שנה מלאה, אם זה בעומס לימודי, אם זה בעומסים נפשיים, אם זה, אתם יודעים מה, גם כשכבר יוצאים לבין הזמנים, בעצם מהאגדה השנייה כבר רואים את חודש אלול. עדות המזרח כבר יאמרו סליחות, כל בני הישיבות יחזרו לישיבות, שלא לדבר על הסוגיה הכל כך רגישה ומורכבת, שאולי עוד בעזרת השם, אולי היו שנים שהיינו עושים באלול גם תוכנית מיוחדת לזה, של פותחים זמן, כמה בחורים עולים מכיתה ח' לישיבה קטנה, כמה כאלו מישיבה קטנה לישיבה גדולה, גם זה סוגיה בפני עצמה, וכל זה עומד ממש ממש מהעבר השני של חודש אב. אבל יש עיקרון אחד שחשוב שאנחנו נלמד אותו. ילדים, בעיקר ילדים צעירים, אני מדבר ממש מגיל 0 ועד גיל, דמה, 13-14, ילדים באופן טבעי נוטים להאמין להורים שלהם. ואומר שכשאנחנו, למשל, כשאנחנו מדברים בנושאים של ביקורת, כשאבא אומר לילד, דוגמה, כל הזמן אתה שקרן או אתה עצלן, או אתה נודניק, לא משנה, זה בעצם גורם לילד להאמין שבאמת יש בו את הנגע הזה שנקרא שקרן, או גנב, או עצלן. לכן, יש סכנה גדולה בביקורת. אנחנו מדברים על זה הרבה גם פה בתוכניות, גם בסדנאות, גם בהרצאות. מצד שני, יש לנו גם, נקרא לזה, האמון שהילדים נותנים בהורים, הוא גם לצד הטוב. זאת אומרת, הורה שיגיד מילים טובות, שישבח, שייתן עוז, תעצומות, זה באמת יעצים את הילד, כי הילד מאמין לאבא שלו שהוא כל כך מוצלח. אבל היות ויש לילדים אמון מובנה בנו, ההורים, לפני שהם, אחרי שהם כבר מתבגרים מאוד, הם כבר מבינים שאבא שלהם הוא לא כל זה חזק, והוא לא כל יכול, ואמא לא הייתה כזו מוצלחת, זה דברים שהילד יכול להסביר לעצמו את זה רק בגיל מאוד, מאוד מתקדם, בגיל 19, 20, 22. ולכן, כשאנחנו יוצאים עם ילדים לנופש, ופתאום הרבה הרבה דברים נהיים מותרים, הילד לא חושב שאנחנו צבועים. הילד בן השבע, בן העשר, לא אומר לעצמו בלב, אבא שלי בבני ברק, איזה צדיק, איזה אברך, פתאום פה עכשיו, חסיים קצר, טוב, זה מותר, ככה להסתכל פה זה בסדר, ללכת לשם זה לא נורא. זה לא שהילד חושב שאנחנו צבועים, אלא הילד באמת בעיניים גדולות, לוקח בשקיקה, מביט על ההתנהגות שלנו, ופשוט שואב אותה אל קרבו. מה זה אומר? זה אומר שעיקר הסכנה שהילד שלנו יגדל בצורת חיים שיש בה שתי מערכות. מערכת אחת היא מערכת מה שאומרים, מה שצריך להצהיר, והמערכת השנייה היא איך חיים בפועל. מה בפועל עושים? ואומר שאם אנחנו דוגמה בבית מקפידים על הכשרים מסוימים, או מקפידים על, אני יודע מה, על איזשהו אורח חיים. יש לנו כמה כללים ברורים בהנהגה של הבית. ופתאום בנופש, אבא, אבל זה לא ההכשר שאנחנו אוכלים. לא נורא, רק את זה יש פה להשיג. לא נורא, לא נורא. זה לא שהילד חושב שאנחנו צבועים, אלא הילד מתחיל לספוג אווירה שאומרת, בעצם אני כילד, אני צריך להצהיר א', ב', ג', אבל לעשות את דלת ה' ו' ואז ילד בעצם מפתח את מה שלצערנו הרב הרבה אנשים מבוגרים כבר גדלו כך ואנחנו רואים אותם אנשים שיש להם עולם שלם של הצהרות של קוד לבוש של שברח מה שנקרא של אקסנט של מבטא ישיבתי כזה של נראות אני קורא להם חברי ישיבת ניצוץ הפרק. אבל מצד שני, יש את מה זה קשור לחיים האמיתיים, מה זה קשור לחיים שלי. בחיים שלי אני, יש מה שאני עושה, ויש את מה שאני מצהיר. וזו עיקר הבעיה. זו עיקר הבעיה. עכשיו, אני לא אומר, יש הרבה שעלולים לקחת את הדברים האלו ולומר, אם זה ככה, אז קודם כל בוא נבטל את הנופש, ונצמצם אותו, וגם כשנלך לנופש, נעיר את הילדים בשש בבוקר, שלא יפסידו תפילה כמו שצריך, ואחר כך נשב ללמוד איתם. אני לא אומר שיש ילדים שזה חוויה נעימה, עם אבא קמים מוקדם בבוקר, הולכים לתפילה, אחרי זה עוברים במקולת בצפון הרחוק, וקונים משהו, ויושבים ביחד, וגם קצת לומדים, זה נפלא. אבל, הניסיון שלנו מראה, ואנחנו מכירים לא מעט אנשים, שהחוויה של הילדים לא כל כך נעימה עם ההורה בנושא הזה שהוא מקים אותו להתפלל, שהוא לוחץ אותו לשבת וללמוד, שבנופש הוא מבטל לו על ימין ועל שמאל כל מיני אטרקציות בגלל כל מיני סיבות. בעצם אם בבית ההורה חנק את הילד, עכשיו בנופש הוא חונק שבעתיים כי הוא יותר לחוץ, והילד מצד שני יותר רוצה לנפוש, כי זה כבר סוף סוף הגיע החופש. אל תגיד חופש, תגיד בין הזמנים. אתם רואים, זה גם חלק מההצהרות שיש לנו, מהמבטא בו אנחנו מדברים, ובין האמת האמיתית שלנו. אני מדבר לאנשים ברמה שלי. אני מסתום מאנשים שהם ברמה מאוד גבוהה, גם לא מאזינים לתוכנית הזו, אז הכל בסדר, נכון? אז מה אתה עלול לעשות? לא מספיק חנקת את הילד כל הקיץ, עכשיו תחנוק אותו גם בנופש. ואז אנחנו מרוקנים אותם מכוחות, במקום להוסיף להם כוח, וילד כזה מסכן, מגיע באלף באלול לישיבה החדשה, כשהוא חבול ושבור ורצוץ ממילים של ביקורת, ואתה לא מתבייש, וזה בית ישיבה, וככה קמים מאוחר, ותתבייש לך, וככה אתה מתנהג בבין הזמנים, ואיפה התיר שלך, ואיפה אתה נמצא, ועם כל הביקורת הנוראה והאיומה הזו, עם זה המסכן הזה צריך להיכנס, לאלף אלול, אלול, הנה גם זה שפרח. צריך, אני לא חושב שאני יכול להגיד, או שיש לי בכלל איזושהי עצה ברורה. אבל כן, יש לנו קווים שלאורם אנחנו צריכים לצעוד. מצד אחד, אנחנו חייבים לעשות את המקסימום, להתיר את כל מה שאפשר להתיר. לעצום עין מכל מה שאפשר, כשאני אומר אפשר, הכוונה היא מבחינה הלכתית, לעצום את העין. זה נופש. כן, זה בין הזמנים. כן, ילד לא צריך לקום כמו בשגרה בדיוק באותה שעה. כן, זה בסדר אם הוא יקום איתו לידיים, יקרא קריאת שמע בזמנה ויחזור לנמנם עוד קצת, אם הוא לא עובר את זמן התפילה. זה בסדר אם הוא לא הלך לעשות שטייגן יומם ולילה. זה בסדר. צריך להבין שחלק מלימוד התורה, חלק מעבודת השם שלנו, זה גם הנופש. זו הבעיה שלנו, שכאילו יש כאן סתירה. הרבה הורים מרגישים שפה סתירה. מצד אחד אני רוצה אותו צדיק. מצד שני, עכשיו בין הזמנים שלם הוא יחגוג. גם את בין הזמנים ברא הקדוש ברוך הוא. גם את בין הזמנים הוא ברא. וחלק מהנפשות הזו, זה חלק מעבודת השם. מה עם הרמב"ם בשמונה פרקים? פרק ה' כמדומני. אני חושב בהלכה ב'. הוא מביא שמה שכשחזה, הוא אומר כמו שהגוף, כשהוא מתעמל ומתאמץ ומתייגע, בסוף הרגליים רועדות והוא עייף והוא חייב לנוח, עד אשר ישובו כוחותיו אליו, אומר הרמב״ם, כך גם הנפש. והוא מדבר על לימוד תורה, לא על דברים בטלים. כשתתייגע הנפש בלימוד התורה, ואדם יעמול ויעמול ויעמול ויעמיק ויהיה תוך לחץ, ואין לך עמל כמו בישיבות, שיש משגיח על הראש ויש רמים ויש טלפונים להורים ויש, תראה, אני יודע מה, מצאו מכשיר כזה או מכשיר אחר, ובודקים בחדרים ומתי הוא עלה לישון ואיפה הוא היה ומה הוא עשה. כשהנפש עמלה יותר מדי, צריך, אומר הרמב״ם, הוא היה מתמיד, לא אברהם ברזילה, אומר הרמב״ם, צריך לעצור את הלימוד ולתת למוח לנוח, להינפש. ואם הילד ממש בלחץ, אומר הרמב״ם, יצא להסתכל לראות גינות, פרדסים, נופים מרהיבים, מה שאנחנו קוראים, ולתת לעצמו להירגע עד אשר ישובו הכוחות אליו, בדיוק כמו בגוף. ועל זה אומר הרמב״ם, זה מה שאומרת הגמרא, שכשראו רבנן, שיש קצת עמל וכו', היו פותחים את היום במילתא דבדיחותא. זו הייתה ההרפיה, התרפיה היומית שלהם, או החודשית, או השנתית, אני לא יודע באיזה תדירות עשו את זה, כמה שהיו צריכים. למוח, לנפש, לא להתייגיע יותר מדי. אז מספיק להיות חרדים קתולים, סליחה על הביטוי, שחושבים שיש כאן שתי מערכות, מערכת של יצר הטוב, ומערכת שברא השטן. השטן ברא את בין הזמנים, והקדוש ברוך הוא ברא את הישיבות, ועכשיו יש מלחמה ביניהם, בוא נראה איך מתמרנים. זו כפירה. אותו הקדוש ברוך הוא שברא את הישיבות, וציווה על לימוד תורה, ועל עמל התורה, הוא אותו אחד שברא את בין הזמנים, שברא לנו את הגליל העליון היפהפה, ושנותן לנו לצאת לנופש. והוא נותן לנו את הכוחות ואת היכולת. כי בשבילי נברא העולם. וזה חייב כל אדם לומר, הוא לא עושה טובה. בשבילי נברא העולם. לכן הקווים הכלליים אומרים כך, כל מה שהוא לא גוף ההלכה, תרפה, תרפה, תרפה. מסופקן, אמרו חזל, אם יש מישהו שיכול להוכיח בדור הזה, דור של תנאים, מה איתנו? אתה מתחיל להוכיח את הילד שלך על צעד ושל, אתה מחליש אותו, אתה מוצץ את הכוחות ממנו, איך הוא יגיע לאלף באלול, אתה תיתן את הדין על זה, שהוא מגיע כל כך חלש לישיבה. צד שני, תהיו חכמים. לא יוצאים לקייקים ב2 בצהריים. מקדימים לצאת מוקדם בבוקר. לא הולכים למקומות שבכוח עוברים כל איסורי תורה בדרך. אז תהיו גם, נהיה גם חכמים לתכנן נכון. אבל אם קרו דברים שלא באחריותנו ולא באשמתנו, מה לנו עכשיו להילחם במציאות? להרוס לכולם את הנופש בגלל נרווין, בגלל לחץ? מי שברא את הניסיונות, ייתן את הכוח לעמוד בהם. אנחנו מצווים לא להיכנס עליהם, אבל אם הם באו, נעמוד בהם, לא נברח מהם. נברח, הלוואי, נכון. איקה דרכה אחרין הרשאו. אבל זה בתכנון מראש, אל תפשע בתכנון, ואחר כך תהיה צדיק על חשבון הילדים. אז אני מודה ומתוודה, אין לי פה הוראות ברורות לחלוטין. אבל זה הקו שאנחנו צריכים ללכת איתו. כל משהו לא עיקר עיקר גוף ההלכה, כדי להרפות, ולתת, ותמיד להגיד לילדים, אנחנו נחים, אנחנו שמחים, כי זה מה שייתן לנו את הכוח לאלף אלול. הלוואי, הלוואי, ונעשה את זה. המספר הטלפון שלנו, עכשיו הזמן הוא שלכם, אז הנה עם 03-593-93. אחרי הפרסומות, אנחנו נעבור לכמה שאלות ששולחים לנו בתוך הקבוצה של אתגרים בחינוך. הנה, זה עוד אחת מהפריבילגיות שיש לה מצטרפים. תוכלו לשלוח את המילה צרף ל-058-60-88-876, וכמובן שלא ניתן להם זכות קדימה על אלו שאינם מחזיקים באפליקציה הירוקה ומתקשרים אלינו לאולפן, הם יהיו הראשונים, או שולחים לנו דרך המייל, הם יהיו הראשונים, ואחר כך גם נתייחס לאלו ששולחים לנו בקבוצה. נצא להפסקת פרסומות, ומיד למאזינים, בבקשה. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ולשאלות שלכם. אז כך כותבים לנו, הבן שלי בן 7, סוף כיתה א', הרב שלו מתלונן שהוא לא מרוכז, לא שם אצבע בסידור ולא בחומש, מרגיש שהוא מנותק. לקחתי לרופא התפתחותי ואומר שהילד צריך כדור. מחכה או מחכה לאבחון קשב. אני לא התחלתי איתו את הטיפול התרופתי, מה הרב מציע? צריך לדעת שהנושא הזה של טיפול תרופתי, זה גם אם אני עכשיו הולך בגיל שלי, במצב שלי, הולך לרופא התפתחותי, לא התפתחותי כל כך, אבל אין בעיה, בקלי קלות אני אקבל מרשם לריטלין. ישנם שלושה דברים שאנחנו צריכים לבדוק לפני שאנחנו נותנים ריטלין. עד כמה הילד מוצף בחום ואהבה, מוצף, כי היום זה מצרך קריטי, אין מה לדבר. דבר שני שאנחנו צריכים לבדוק, עד כמה הילד בעל משמעת בריאה, זאת אומרת עד כמה הוא כפוף לכללים. והדבר השלישי שאנחנו צריכים לבדוק, זה עד כמה הילד שלנו מבוקר. אם הוא יותר מדי מבוקר, שלושת הדברים הללו הם הדברים הכי נפוצים שגוזלים את הקשב והריכוז מהילד. אגב, לא רק מילד, גם מאדם מבוגר, אבל זה נושא בפני עצמו. אני חוזר, חום ואהבה, מוצף בחום ואהבה, ממושמע לפחות באופן סביר, ולא מבוקר יותר מדי. אם התשובה היא חיובית על שלושת הדברים, הכל בסדר, יש מקום לבדוק, יש מקום להבחן. ולא להיבהל, אם בסופו של דבר, כל המערכת היא בריאה ותקינה, ויש לילד בעיה נוירולוגית אמיתית, אז שיקח תרופה, שזה כמו שמי שיש לו כאב, ראש לוקח אקמול, שזה הקדוש ברוך הוא ברא את זה. אבל אם לא, אז יהיה פשע לתת לו. צריך כמובן לפרט בזה יותר, אני מזמין את מי ששלח את השאלה או שלחה את השאלה להתקשר אלינו לייעוץ, אנחנו משתדלים לענות כל ערב בין 10 ל-12, בימי רביעי זה פחות יוצא לנו כמובן, הטלפון האישי שלי, 058-405-2000, 058-405-2000. לפני שנמשיך בשאלות ששולחים לנו בקבוצה של אתגרים בחינוך, נזכיר לכם, כדי להצטרף לקבוצה, שלחו את המילה צרף ל-058, 60-888-76. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, בבקשה. מאזין שעל הקו, בבקשה.
שלום, ערב טוב.
כן.
רציתי לשאול שאלה בעניין של משמעת. אני, כמובן, לפי הכלל שאתם אומרים תמיד, רשת רוגע שלווה ותקיפות.
כן.
עכשיו, גם לפי מה שקראתי, הבנתי ש... לא לתת לילד משהו קשה שהוא לא יכול לעמוד בו. זאת אומרת, משהו שהוא נורמלי. עכשיו, יש לי ילד שהוא בין שנתיים וקצת, הוא לא מזמן עבר למיטת מעבר. עכשיו, יש לו גירוי מאוד גדול פשוט לרדת מהמיטה ולצאת לסלון, כי זה יותר מעניין, יש אור, יש דיבורים. עכשיו, אני לא יודע עד כמה זה באמת דרישה קשה מדי בשבילו או לא. זאת אומרת, אם להפעיל שם משמעת או לא, ואם לא, אז מה כן?
טוב, אתה שואל יפה, אתה אומר ככה, אני רואה שאתה ברוך השם מהתלמידים כנראה היותר ותיקים שלנו, אתה כבר מציין את רשת ביטחון, רוגע שלווה תקיפות. עכשיו, אנחנו תמיד מדברים, ואתה אומר נכון, על אנחנו קוראים לזה משקולות. יש משקולות של 2 קילו, שזה קלה קלות להרים. זאת אומרת, אם אני אומר לילד 10 פעמים ביום, תעביר לי בבקשה את המלח, תביא לי כוס מים, והוא עושה את זה בקלה קלות, זה טוב, אבל זה לא מאמן אותו להיות ממושמע, כי זה לא עולה לו במאמץ. מצד שני, אם אני מטיל על ילד משקולת של 10 קילו, זאת אומרת, אני נלחם איתו וצועק, ובסוף הילד אולי עושה, וברוב הפעמים לא עושה, והוא אומר שהדרישה שדרשתי ממנו כבדה מדי עבורו. לא ככה מאמנים בן אדם על משקולת של 10 קילו, זה לא יחזק לו את השריר, זה יקרא לו את השריר. מה כן צריך לעשות? במשל אנחנו אומרים משקולת 5 קילו. תטיל עליו משימה, שזה מאמץ את השריר, זה מפתח התנגדות של השריר, אבל עם קצת מאמץ, הילד ירים את המשקולת הזה, הוא יעשה את הדרישה שלך. מה זה קצת מאמץ? קשה תמיד לנקוב בזה, אבל אני אומר, נניח 3, 4, 5 דקות של ויכוח, בסוף הוא עושה. זאת אומרת, לא ויכוח קולני וצעקני, או מלא אמוציות, אלא כמו שאמרת, רשת, ברוגע, שלוות הקיפות. דוגמה, יוסי, קח את הנעליים שלך, שימו אותם במגירה. לא, מה, אחר כך... תופס אותו מהכתף יוסי, ברוגע, שלוות עקיפות, אני חוזר על אותה דרישה. 3-4 דקות, בסוף הילד, טוב, יאללה, אני שמתי, טוב, בסדר, הכל טוב, שלום. מעולה. כל יום אני אאמן אותו על זה, עד שהוא יהפוך להיות ממושמע. וכשהוא יהיה ממושמע, הוא לא יהיה ממושמע רק על הנעליים, יהיה ממושמע גם על שאר הדברים. כי זה מרומם לו את כל האישיות. לכן, כשאתה שואל אותי על הנושא הזה של הרדת מהמיטה, הגע בעצמך. אם אתה עומד מול הילד ברשת ביטחון, ואתה אומר וחוזר על הדרישה באופן תקיף, באופן ברור, לא תוקפני, אבל תקיף, ואתה רואה ש3, 4, 10, 20 דקות, לא עוזר כלום. משמע מכאן שהילד מלמד אותנו שהדרישה שדרשנו היא משקולת של 10 קילו. אולי נתחיל ממשהו אחר. אתה מבין מה אני אומר? הילד הוא זה ש... כן?
אבל מה אפשר לעשות בינתיים? זאת אומרת, לתת לו להסתובב
בבית
עד 12
בלילה? לא, ודאי שלא. מה שתעשה... תזכיר לי שוב את גיל הילד?
שנתיים.
ילד בגיל 2, תקשיב. לצפות ממנו שהוא יהיה ממושמע לאמירה שלי, יבין את התוכן שלה, יזכור את התוכן, ולא ירד מהמיטה, לעניות דעתי, דרישה מעט לא ריאלית. אז מה עושים? זה לא אומר שהאופציה השנייה זה לתת לו להסתובב. מה שצריך לעשות זה לא לדרוש, אלא ליישם. מה הכוונה? האם ראית הורה שדורש מבנו בין השתיים, לא, בין השנתיים, לא להכניס את האצבע לחשמל? הוא לא דורש, הוא פשוט דואג שזה לא יקרה. הוא אותם את השקעים, הוא תופס את הילד, מרחיק אותו מיד, נכון? הוא דואג שזה לא יקרה. ראית פעם אבא שמשקיע מאמצים על ילד בין שנתיים להסביר לו לא לקפוץ מעדן החלון? כי צריך חינוך, למה שאני אתקין סורגים? שיהיה פה חינוך. אתה מבין שזה לא הולך כך, נכון? צריך להתקין סורגים. בדיוק אותו הדבר בעניין הזה. לא, אל תעשה לסורגים על המיטה. אבל, קודם כל, אם הוא ישן כבר במיטה רגילה, אני מניח, נכון? או עדיין במיטה...
מיטת מעבר, כן.
מיטת מעבר. אז מה שאתה צריך לעשות זה ככה. קודם כל, אם יש איזשהו סוגר בצד, שקצת, מה שנקרא, מוריד את המוטיבציה לרדת, צריך להשתמש באמצעים הללו. בנוסף על כך, כל פעם שהוא יורד, זה קצת מעייף, זה דרך ארוכה, אבל שהיא קצרה. כל פעם שהוא יורד מהמיטה, אתה מרים אותו, ואומר בטון רגוע ותקיף. אני לא מרשה לרדת. עכשיו רק במיטה. ואתה מחזיר אותו. ואתה עוד לא יוצא מהדלת, והוא כבר בדרך חזרה. עוד פעם החוצה. אבל אתה חוזר על אותה תגובה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לא יום ולא יומיים. זה יכול לקחת אולי 15 יום, אולי 20 יום. בסוף, האינסטינקטים של הילד, פה זה מה שאני רוצה לחדש, לא המוח, לא השכל, שם זה עוד לא בשל. אבל האינסטינקטים שלו אומרים, זה לא מוביל לשום מקום. עוד הערה קטנה, ואז הוא מפסיק. עוד הערה קטנה. צריך לשמור על אווירה של לילה בבית. יש הורים שאומרים, אני שם אותו במיטה. אבל מה קורה בחוץ? אורות, טלפונים, דיבורים, בכל הקולות. זה לא. ילד שאנחנו באמת, באמת חפצים להרגיל אותו לשעת שינה, צריך להצליל את הבית, לחבות אורות, לעבור טלפונים לרטט, לפחות לתקופת מה, עד שהגוף יתרגל לשעת השינה הזו. זה גם פרט חשוב.
הבנתי. ולשבת לידו זה גם רעיון טוב או לא?
לא, לא פחות טוב. אפשר לשבת קצת, כמה דקות, להרגיע אותו ולצאת, אבל לשבת לידו זה בעצם...
לא מדי.
גם אתה לא תחזיק מעמד, זה כובל אותך. וגם זה לא... אתה הרי רוצה ללכת כבר מה שנקרא על כל הקופה, די, להרגיל אותו לישון. אז ברגע שמקבלים את ההחלטה הזו, הולכים עליה בצורה בריאה.
הבנתי. טוב. ממש ממש תודה רבה לכם.
בשמחה, בשמחה רבה. מספר הטלפון שלנו באולפן 03-500-9393. בינתיים נעבור לעוד שאלות שהגיעו דרך הקבוצה של אתגרים בחינוך. ילד בן 11 עם בעיות קריאה, לא משלים מטלות, נוטה להיות ילדותי. בעבר לקחנו אותו לאבחון, אמרו שאין בעיה. טוב, אני שוב פעם אומר, הנושא הזה של אבחונים, קחו אותו בערבון מאוד מאוד מוגבל, בין לטוב ובין למוטב. אבל בהחלט אם הוא הגיע לגיל 11 ולא היה איתו מלחמות עולם או איזה ממש פער מאוד משמעותי, כנראה שאין לו שום בעיה של קשב וריכוז, כי צריך לזכור ולדעת, בעיות של קשב וריכוז הן בעיות התפתחותיות. ואומר שאם התופעות של קשב וריכוז לא הופיעו בגיל 5.5, 6, 6.5, 4.75, לא הופיע, אין בעיה של קשב וריכוז. ובדרך כלל כשהיא נמצאת, והיא חריפה, ויש לה נוכחות, מרגישים אותה אפילו בגן. אז זה צריך לדעת. אז טוב, אז יש לה בעיות קריאה, מה שהייתי מציע, זה מאוד מאוד, ילד סליחה, יש לו בעיות קריאה, מה שהייתי מציע זה לקחת מישהו שהוא מוכשר. לא, עם כל הכבוד, יש הרבה אברכים והכל, אבל לא כל מישהו מבוגר נחמד שאנחנו מכירים, הוא יודע גם ללמד. למה? אבל הוא יודע עברית, הוא יודע קריאה, למה שהוא לא יודע ללמד? ללמד זה אומנות, אומנות המתודיקה. ובשביל מתודיקה, צריך מישהו שהוא אומן, כי לימוד הקריאה זה תחום בפני עצמו, שצריך מומחה בשבילו. וכדאי מאוד לעשות את זה, וזה יעזור. לפני שנמשיך, יש פה עוד המון המון שלא דרך הקבוצה, אבל בינתיים אמרתי, ניתן זכות קדימה למאזינים שעל הקו. שלום וערב טוב למאזין שעל הקו, בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
בשמחה, תשתדל לתמצת כדי שנספיק, בבקשה.
רציתי לשאול לגבי ילד בן 8, שהוא נוטה להתחצף, זאת אומרת, יכול להיות שזה יגיע, אני לא יודע, אבל הוא נוטה להתחצף יותר לאימא, לעתי, אני יותר קשוח איתו, אז הוא לא כל כך מעיז, למרות שגם אם אני
פרה לו
לפעמים
לפרוקים,
אז הוא גם
אמר של עצמו. אני אסביר. אני כמובן צריך לדעת, כל מאזין שעולה לכאן ושואל שאלה, אני עונה לשאלה לאו דווקא לשואל, כי אי אפשר ממש להקיף את הכל. צריך לדעת ככה, אם חוצפה לא משלימים, כי חוצפה לא נגמרת, היא הולכת ונהיית יותר ויותר. חוצפה זה לא דבר שאנחנו נוכל להשלים איתו. אז מה נעשה? נתקוף את הילד? להרביץ לו? לא. זה מוביל למקומות הרבה יותר גרועים מאשר אם היינו משאירים את החוצפה על קנה. מה הבעיה? סליחה, מה הדרך שבה אנחנו מטפלים בחוצפה? זה דרך שאני אומר אותה, היא קצת מעצבנת, כי צריכים להיות בעקביים, אבל כמו כמעט כל העצות שאני נותן, דרך ארוכה שהיא קצרה, שהיא פותרת את הבעיה מהיסוד. ומה שאני מציע, זה שאנחנו נתמקד, קודם כל זה תלוי באיזה גיל הילד, ככל שהילד יותר קטן, אנחנו לא נגיד לו, אל תהיה חוצפן, אלא אנחנו, נניח שילד אומר לאמא שלו, טיפשה, בסדר? הרבה שמעתי את הביטוי הזה. הרבה מתייעצים. עכשיו, ילד אומר לאמא שלו, טיפשה. מה שהיא צריכה לעשות זה לעזוב את הכל באותו רגע. לגשת אל הילד, לאחוז את צנטרו, תזכרו את הכלל של המשמעת, של רשת, ברוגע שלוות תקיפות, לא תוקפנות, ואם יש כעס פנימי בלב, לא לעשות את מה שאני אומר. לגשת אליו ברוגע שלווה ותקיפות, לאחוז אותו בסנטרו אם הוא קטן, להסתכל לו בעיניים ולומר, אני, ככה, כמו שאני, כמו, ממש בטון שאני אומר את זה, אני לא מרשה, אפשר גם להורות עם האצבע ימינה ושמאלה, לא מרשה בשום אופן, שאתה תגיד לאמא טיפשה. ככל שהוא קטן יותר, אני חוזר כביכול על המילה שהוא אמר, אני לא מפחד ממנה. כשהוא גדול אני כבר יכול להגיד לו, אני לא מרשה לך להתחצף. כי ילד גדול כבר פחות או יותר מבין את כל המכלול של תחת ההגדרה להתחצף. ילד קטן לא תמיד מבין. טוב, אז טיפשה הוא לא יגיד, אבל מחר הוא יגיד משהו אחר. אני לא מרשה. עכשיו, בדרך כלל כשילד מתחצף, יש לו איזה משפט אחד או שניים שהוא חוזר עליהם. להתמקד דווקא במשפטים האלה שהוא כבר הורגל בהם, ואותם לעצור. וכל פעם, אפילו עד באמצע שיחת טלפון, לעצור, להגיד למי שהיא בקו השני, תסלחי לי ידיעתי, אני חייבת לנתק, כי קרה פה משהו מזעזע, אני אחזור אלייך. לנתק, להתקרב אליו צעד מתון, להתבונן לו בתוך העיניים ולומר, אני לא מרשה לך להגיד לאמא טיפשה. ברור? כל פעם אנחנו נחזור, זאת אומרת, לא נשלים עם זה. ברגע שהילד יפנים, שזה לא עובר, בלי עונשים, בלי צעקות, בלי, כי עונשים הם מאוד מפתים. זה נותן כאילו משהו במיידי. שתי סתירות לילד, וואו, איזה יופי, שבוע הוא לא מתחצף. אני לא אומר, אני חייב להגיד את זה בסוגריים, יש מקרים שבהם זה מחק את החוצפה לגמרי, אבל זה מקרים שאנחנו צריכים כל כך הרבה להבחן אותם נכון, שוודאי לא אחרי לתת הצעה כזו ברדיו. זה מקרים, המקרים שבהם נוצר נזק, נזק הם יותר גדולים, יותר רבים מאשר המקרים שבהם נוצרה תועלת. אז לכן אנחנו מציעים את ההצעה הזו, לחזור עוד פעם ועוד פעם בעול, עד שהילד מפנים, כשהוא מפנים זה נפסק, אבל הילד מבריא, זה לא וירוס שיחזור אליו עוד פעם. בסדר?
תודה רבה.
בשמחה, תודה רבה לך על השאלה. מספר הטלפון שלנו באולפן 03-500-93-93, ננצל זמן בין מאזין למאזין, גם לשאלות של שהגיעו בכתב בקבוצת אתגרים בחינוך. להזכירכם, מי שרוצה להצטרף, שולח את המילה צרף ל-058-60-88-76. אני חוזר, 058-60-88-76. טוב, עוד שאלה. הילדים שלי התחילו לשיר כל מיני שירים לא לעניין. לא מהציבור שלנו. וחוץ מזה הם מתחצפים חופשי חופשי. איך להתייחס בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה? הנה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. ממש בדיוק אחד לאחד. בנוסף על כך, גם בשירים האלה שלא לעניין. לעצור את הילד, להסתכל לו בעיניים, בדיוק באותה, כמו שהסברנו לחוצפה. אני לא מרשה שירים שהם לא חרדים. עוד שאלה. יש לי בן בגיל 15.5 שלומד בישיבה חרדית במסגרת חינוך מיוחד. לשנה הבאה הוא רוצה מסגרת לא חרדית. מה הרב ממליץ אולי נשלוח אותו? בעיקר מפריע לו הנושא של כובע וחליפה במסגרת שבה הוא לומד. הודיעו לנו שבשנה הבאה הוא לא יוכל להמשיך שם. טוב, זו שאלה קצת כבדה. צריך פה לשאול את ההורה הרבה מאוד שאלות כדי להבין, בטח כדי להמליץ ולשלוח. אני לא רואה עניין להיכנס לזה נקרא לזה במסגרת הזמן שלנו, הלוואי והייתי יכול, פשוט בלתי אפשרי. אז אני מזמין אותך להתקשר אליי באופן אישי, בלי נדר, בערבים בין 10-12, 058-405-2000, ונשתדל יותר לייעץ. שלום וערב טוב למאזינה של הקו, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
כן.
יש לי שאלה כזאת, עכשיו כבר מתקרבים לבין הזמנים, לילדים אין כוח להיות בישיבות, מנסים לברוח לכל הכיוונים. עכשיו בקושי אנחנו מעבירים ילד בעצם לישיבה אחרי שבת שהוא נשאר, הוא מחפש כל מיני תירוצים. וכשאני שואלת אותו כאילו למה בעצם אתה לא רוצה להיות בישיבה? כאילו ברור שבבית יותר טוב לו, יותר נוח לו, יש לו סמארטפון. אומר, מה יש לי לעשות לישיבה? אני אומרת, רגע, אבל יש דברים שחשובים לעשות בחיים. גם אנחנו הולכים לעבודה. אומר לי, את מרוויחה כסף, מה אני מרוויח שם?
טוב, תראי, נגעת בנקודה, נקרא לזה מאוד כואבת, שאני השתדלתי, נקרא לזה, לעבור בין הטיפות ולא לגוע בה היום, וזה באמת, באמת, באמת כואב מאוד, שישנם עכשיו בבית, המוני המוני בחורים, בסוף ישיבה קטנה, הוא כבר התקבל ישיבה גדולה, מה יש לו לעשות? והישיבה לצערי הרב, יש מקומות שמעלימים מזה, אין נגיד בלשון עדינה. זה לא דבר נכון. זה לא דבר נכון. אני פונה למחנכים. זה לא דבר נכון. ילד נכון שעשו תקנה מאוד חשובה, שהמבחנים לישיבה גדולה הם מאוד, הם מאוד, הם מאוד, נקרא לזה בתאריך מאוד מאוחר. וזה חכם מאוד, כדי להחזיק את הבחורים במתח לימודי. אבל למה אחרי שילד יתקבל לישיבה, הישיבה מסמנת וי, נגמר הסיפור ועכשיו נהיה הפקרות. ולא פעם ולא פעמיים. השבוע, שבועיים האלו, האחרונים של סוף הזמן, הרסו את הילד ברוחניות, אין לו כבר מה לחפש אחר כך בישיבה גדולה. אז זה באמת, זה באמת לא פשוט.
יכולים בעצם לעשות. ומה אני כמו, בתור אימא יכולה להסביר, הרי יש פה שאלה ערכית, באמת, כאילו, למה שלא, למה שאני בכלל אלך לישיבה? כאילו, יש כל כך הרבה דברים בחוץ.
תראי, בזה, בזה אני פחות, אני פשוט צריכה שאני נכנס לתוך דברייך, כי התוכנית עוד בעד מסתיימת, אבל זה פחות, פחות הייתי מאפשר. זאת אומרת, בוודאי ובוודאי שיש כאן מקום, לך כאימא, לרומם בבית אווירה טובה. את אומרת, הוא יושב בבית עם סמארטפון, אני את יש לך עבודה, את מרוויחה כסף, אני לא מרוויח. בוא נאמר ככה, זה בסדר שהוא חושב ככה, אבל אנחנו צריכים לעשות מאמצים והשתדלויות שנקודת הבחירה של הילד תתרומם, והוא לא יאחוז בשם. אבל לגבי מה שאת שואלת, כרגע שהוא בנקודה הזו, אני לא רואה הרבה כלים שיש לך, לא רואה הרבה כלים, אולי אפשר למצוא הצעה או שתיים ככה, מה שנקרא, להחזיק אותם עד בין הזמנים, אבל זה נשתדל לעשות בייעוץ יותר אישי, לא משהו שאני יכול להספיק, פשוט יש לי ממש 2.5 דקות לסיום התוכנית, ואני לא רוצה שהתשובה שלי סתם רק תתחיל ותיקטע באמצע. אז הנה, נתן מספר הטלפון שלי, 058-405-2000, וגם אלו שרוצים לקבל תכנים ותשובות לכל מיני שאלות מעניינות וכדומה, יכולים לשלוח את המילה צרף ל-058-608-608, 8876. וגם הקורס שלנו, אמרתי, קורס מיוחד להכשרת יועצות, יתקיים בירושלים, אנחנו פותחים אותו באלול, זה קורס פרונטלי, ימי לימוד מסיבי, מ9 בבוקר עד 13:00, כל הפרטים או בטלפון 077-405-2003, 077-405-2003, ומי שמשתמש באפליקציה הירוקה יכול לקבל את כל הפרטים וההרשמה ב-058-60-88-876. בואו נראה אם נספיק עוד שאלה. עוד שאלה שהגיעה גם כן דרך הקבוצה. ילד עוד חודש בר מצווה, מאוד פעיל ותוסס וחברותי, אבל נושא התפילות לא מעניין אותו. למשל בשבתות, בשבתות חופשיות או בתפילת ערבית, כל מה שמחוץ לתלמוד תורה הוא לא יוצא לו ללכת, ואם הולך בשבת זה יותר בשביל הממתקים שמחלקים לילדים. אנחנו לא לוחצים בכלל, נותנים לו להתבגר עם הזמן. הבעיה היא שעד עכשיו אמרנו לא נורא, עוד לא בר מצווה, יתבגר ויתרצן, אבל עם הזמן, כמו שאמרתי, הוא אוטוטו בר מצווה, איך אפשר לדרבן אותו להאהיב עליו את התפילה? יותר ממה שחשוב לדעת איך להאהיב עליו את התפילה, חשוב לדעת כיצד לא להסניע עליו את התפילה. ואומר שאבא יכול להגיד לילד, כשבני היקר, אתה עוד מעט בר מצווה, אני רוצה שתבוא איתי לתפילה. אפילו טיפה לפתות אותו, לבוא לתפילה. אבל מה שבעיקר חשוב, זה בשעת התפילה, להניח יד על הכתף, לתת איזה ליטוף, לא סקית ממתקים בדווקא, ליטוף, אווירה נעימה, ואחרי זה לדבר על זה. נהניתי ממך, היה לי טוב איתך, כל הכבוד. היה לי מאוד מאוד נחמד איתך, שימחת אותי, ואחרי זה ביום שלישי להגיד לו, תשמע, היום היה לי יום מאוד מאוד קשה בעבודה. אבל נזכרתי שהבן שלי בשבת הלך לתפילה ועשה את זה. הבוגרים של הקורסים שלנו יודעים את העיקרון שנקרא הפעלה, ובעניין. גם בגיל 11-12, עדיין למקום הזה של הפעלה ובעניין הוא קיים, בעיקר החלק של הבניין, חלק של להחמיא לילד, ובהחלט אפשר לטפל בדבר הזה. עוד שאלה אחת נשתדל להספיק, גם כן דרך קבוצת אתגרים בחינוך. ילדה שאובססיבית לאימא שלה, שבתקופה האחרונה זה הגיע למצב שהיא לא מאפשרת לאימא שלה לדבר עם אף אחד. צורחת ומשתוללת, וכשהאימא יוצאת מהבית זה מחריף. והאובססיה רק מחמירה, מה שמגביל את האימא מתפקוד נורמטיבי במשפחה, ובפן האישי בפרט. צריך לבדוק כאן שני דברים. אחד, האם יש גילוי חיבה קבועים, לא כמענה להתנהגותה של הילדה, אלא באופן יזום על ידי האימא. זה דבר אחד. שתיים, לבדוק עד כמה הילדה ממושמעת באופן בריא. אם זה לא תשובות 100%, אני ממליץ מאוד על הקורס המוקלט שלי, הרישיון לחנך. שמה אפשר לקבל כלים אדירים לדבר הזה. הטלפון של אתגרים בחינוך, 077-405-2003. וזהו, לא נוכל לקרוא עוד שאלות למרות שהגיעו. מספר, שילחו את המילה צרף ל-058-60-88-876, תשארו מעודכנים. תודה רבה לטכנאי היקר פנחס בינדר, לשלמה פולק המפיק, תודה לידידנו אבי רוזן, מנכ"ל הרדיו בצלאל כהן, שיהיה לכולנו בעזרת השם בין הזמנים בריא, מוצלח, כשר, ושלא נצטרך להתאבל על הבית עוד השנה, אמן ואמן.